חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן. ערב המהדורה המרכזית, מתחים כבדים היום בשעות הצהריים לעבר ירושלים, לעבר גוש דן. ברוך השם אין נפגעים. חוסל ראש מערך המודיעין של ארגון חמאס במסגרת המשך הפגזות חיל האוויר ברצועת עזה, יום העשירי למלחמת חומות ברזל. בצפון נפצע באורח בינוני קצין צה"ל. הבוקר קצין צה"ל נוסף נהרג מפגיעת טיל נ"ט בגבול ללבנון. צהל ושבק חיסלו 6 מחבלים של חמאס ברצועת עזה. בין היתר עוד היום הזעקות במקומות רבים ברחבי הארץ, בעיקר בעוטף עזה, באשקלון, מלבד גוש דן. במקום אחר, הכנסת החל היום את מושב החורף עם הצהרות של ראש הממשלה נתניהו, נשיא המדינה יצחק הרצוג, יושב ראש הכנסת וראש האופוזיציה. נתניהו בנאומו מזהיר את החיזבאללה ואיראן ואומר, אל תתערבו בלחימה, אחרת נגיב בעוצמה רבה. בין היתר היום ראש השבק רונן בר מוציא איגרת לאנשי השבק ואומר, האחריות לכישלון בשבת בבוקר הוא עליי. באיגרת המיוחדת הזו גם אומר, נסיים את המלחמה, אחר כך נחקור את הכל, עכשיו נלחמים. בירושלים מנסים לחזור לשגרה. עיריית ירושלים הודיעה כי ממחר תיפתח מערכת הלימודים בעיר על פי הנחיות והוראות פיקוד העורף ועל פי האישור של כל מנהל או מנהלת בכל בית ספר ובכל מוסד חינוכי, בהתאם ליכולת של בית הספר להתנהל מול המצב שבו אנחנו נמצאים. עוד מעט נרחיב בעניין הזה, וגם על עשרות אלפי המפונים מהצפון ומהדרום, יישובים רבים שמגיעים לבתי מלון במרכז הארץ, חלקם במימון המדינה, חלקם שלא במימון המדינה. הרבה משום מאוד שאלות סביב הסיוע של משרד האוצר בעת הזו לאזרחים. עוד העניינים כמובן בהמשך המהדורה, נעסוק בשאלה על סביב הכניסה הקרקעית שצפויה להיות בקרוב, אבל מול המסר של החיזבאללה ואיראן, זה מבחינתנו הקו האדום. אם ישראל תיכנס קרקעית לרצועת עזה, נצטרף למערכה, אומרים זאת במפורש היום בחיזבאללה. נביא גם את הערכות והפרשנויות בעניין הזה. המהדורה המרכזית בכל חי, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פסח בגד, כאן באולפן אבי ממרן. שלום לכם, בשורות טובות, עוד יום של לחימה בצפון ובדרום. הבוקר החל עם קצין צה"ל שנהרג מפגיעת טיל נ"ט בגבול לבנון. עוד קצין נוסף כאמור נפצע שם יותר מאוחר. כמה וכמה פגיעות של טילי נ"ט במשך היום, והחיזבאללה לוקח אחריות מלאה על הפעילות הזו. במקביל בדרום צה"ל ממשיך בהפגזות על יעדי חמאס. 6 מחבלים חוסלו גם על ידי צה"ל וגם על ידי שבק, ובהם בכיר בחמאס שמוגדר כראש מערך המודיעין של ארגון דאש עזה, חמאס. קובי פינקלר איתנו על הקו, שלום קובי.
כן, שלום אבי, גם לך.
10 ימים של לחימה, בחמאס ממשיכים לנסות ולשמר את כוח ירי הטילים שלהם, כמו שאומרים, כבר לא יורים כל היום בלי הבחנה, שומרים על התחמושת ומכוונים בעיתוי הנכון, בשעה הנכונה, עכשיו אחר צהריים הזקות בירושלים, בעת שבה הכנסת מתכנסת, ועוד אולי ירי סמלי כזה, אבל אנחנו כן רואים האטה בירי של החמאס ובהיחלשות כוחו.
נכון, קודם כל אני שומע את הנתונים האלה מצהל. מצד אחד אני מדבר על כך שהצבא אומר על התקיפות ועל הכמויות האדירות והמסיביות והאינסופיות שהוא תראו על רצועת עזה, ואז אני שואל את הגורמים השונים בצבא, אבל בכל אופן אתה רואה את המשך השיגורים, גם בצהריים לאזור חבל מודיעין, גם בשעת נאומו של ראש הממשלה, מיד לאחר מכן נאומו של יושב ראש האופוזיציה, ואז מסבירים לי בצהל שאתה רואה בכל אופן ירידה בכמות השיגורים, אם בשומר חומות בשיא היו גם 1,500 ו-2,000 שיגורים ביום, אנחנו עוברים עכשיו על 1,000. לא את הכל אני קונה, לומר לך אבי, כלומר אחרי שבת האחרונה בכלל אני לא הכל קונה, ההסבר של גורמים אחרים בצהל שפשוט החמאס גם מחלקלת תחמושת השיגורים שלו ועושה חשבון, כאשר ייכנס צהל לתמרון הקרקעי נשגר בצורה אחרת, כאשר יתמשך המבצע הזה נמשיך לשגר להראות שאנחנו כל הזמן בשליטה. תשמע, יש פה שתי גרסאות, רשי ורמב"ן, תרצה את זה, תרצה את זה. העובדה, ברוך השם, שיש פחות שיגורים, אבל אני לא מציע לאף אחד להתרגש מזה, ואני לא מציע עוד יותר, לא לאף אחד, לזלזל, כי יכולה להיות בכל שנייה, בכל מציאות כלשהי, מציאות כזאת של הזקה, ולכן ההיערכות חייבת להיות גדולה. בוא נדבר טיפה על השטח, אזור הדרום, נכון, בהמשך לדברים שדיברנו, צהל ממשיך ותוקף שם במלוא העוצמה שלו. הדבר המרכזי שצהל עכשיו רודף אחריו זה הבכירים. כמובן, זה לא רק סוד, אלא זו אמירה ברורה לחלוטין, ולכן צהל היום, מתוך הנחה והבנה שמרבית מפקדי החמאס הבכירים יושבים להם בעזה או בבנותיה, כמו שאנחנו רגילים ממקורותינו, מנסים לשנע כמה שיותר את האנשים מעזה דרומה. לכן הקו הזה של נחל עזה הוא הקו הצפוני ביותר מבחינתם לשבת. להגיד לך את המציאות בשטח, מתוך כמיליון איש שיושבת או יושבים להם, אוכלוסייה שיושבת ואנשים שיושבים להם בחלק הצפוני של רצועת עזה, התפנו נכון לעכשיו כחצי מיליון. החמאס מאוד מונע, הוא לוקח מפתחות מהבתים, הוא עוצר מכוניות, צהל פותח במסדרונות, עושה את הכל, הרבה מאוד פייקים של החמאס. כרגע זה לא מראה תוצאות הכי טובות שיש, כי עיקר הפעולה היא באמת בעזה, בבתי החולים שם, בשיפה, ששם עיקר הפעילות של החמאס, של מפקדיה, לכן גם לוקח את כל הזמן להיערך בצורה נכונה וטובה.
אוקיי, במילה אחת בוא נעבור קובי גם לצפון, כי אנחנו עוד מעט נחזור אליך להרחבת האירועים הללו. בצפון היום, החיזבאללה באופן רשמי לוקח אחריות על ירי טילי נונטט בכמה פעמים במשך היום, לכמה מוקדים, באחד מהם נהרג חייל צהל, בוא נאמר.
כן, זה היה אתמול. הסיפור של אתמול היה 5 מקרים שבטנק של צהל, פגיעת נונטט, נהרג לוחם צהל, יושב מקום דמו, סגן גרנות, כתוצאה מהירי הזה.
היום, כן, אבל היום החיזבאללה לוקח אחריות על הירי הזה. כן.
נכון, נכון, נכון. אבל צריך להסתכל על המציאות של היום הזה כאן והיום הזה שם. גם העובדה שצהל מפנה את התושבים באישור המדינה, באישור שר הביטחון, במרחק של בין 0 ל-2 קילומטרים, מלמדת על התחושה וההבנה של צהל שיכולים להיות פה ימי קרב על הגדר. זה נכון לעכשיו.
אוקיי, קובי, אנחנו נשוב אליך בהמשך כמובן ונרחיב על הדברים הנוספים גם בצפון, גם בדרום. החוסן של האזרחים גם היום ממשיך להיות חזק מאוד, אנחנו רואים את זה גם במקומות שבהם מתפנים תושבים מהצפון ומהדרום, מגיעים לירושלים, למרכז הארץ, לים המלח, הם ממשיכים בחוסן מאוד גדול וגיבוי מלא לצהל. גם סקר היום שמתפרסם קובע כי מאגר מוחות, עושים סקר, 88% מזרחי מדינת ישראל בעד כיבוש הרצועה, חיסול החמאס ועוד כל מיני הגדרות שהיו שם בסקר. זה רק משקף את תמונת המצב בעורף הישראלי. עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת יולי אדלשטיין, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון של הכנסת. שלום, ערב טוב, בשורות טובות.
בשורות טובות.
אז קודם כל, פתיחת מושב החורף עם הירי הסמלי הזה של החמאס, שאולי מהווה גול עצמי לחמאס, כי בסוף אני שומע על עשרות שגרירים שהוא בכנסת, ופעם ראשונה הם נחשפים למדינה תחת הזקות.
כן, אני חושב שדווקא, אתה יודע, גם השגרירים, גם אני חייב להוסיף לי, היום היו 3 אורחים פה, יושבי ראש ועדת חוץ של הפרלמנטים של ליטא, לטביה ואסטוניה, וגם הם חוו את ההליכה למקלט, לשטח מוגן, תלמו את זה, אני בטוח שהם יפיצו את זה במדינות שלהם, כדי להראות דווקא את הצד הישראלי, איך בפרלמנט בבירתנו אנחנו צריכים להפסיק את הישיבה בגלל האלימות ובגלל הירי של החמאס. כך שלדעתי זה גול עצמי, אבל זה במושגים שלנו, של אנשים רציונליים. חמאס חושב אחרת, חמאס כמו שראינו חיות טרף, ולכן כנראה שהחשיבה שלהם שונה מאוד משלנו.
אוקיי, הנשיא ביידן איתנו ממש, אתה יודע, כמו שאומרים, על מלא, גם מצפוי לבקר כאן בארץ, זה לא סופי עדיין, מדברים על יום רביעי, לא ברור, אני בטוח שגם מקום נחיתתו וימצאו ושעת הגעתו לא יפורסמו, אבל אמריקאים כאן, אתה בתחושה שזה יהיה לאורך זמן, שיש לנו חלון גדול, ארוך, לצאת למבצע רחב וכיף, לתקופה ממושכת, או שאנחנו מתחילים כבר לראות את שעון החול, מתחיל לתקתק לנו באוזן?
תראה, אמריקאים איתנו, ואני חושב שבעתיד הנראה לי עין הם יהיו איתנו, כמו מדינות רבות בעולם, בגלל הברבריות הנוראית והאכזריות של החמאס, שהעולם היה עד לה. יש לנו כאן חלון הזדמנויות לטפל באמת לא רק במה שקרה, אלא באמת לקבוע כללי משחק חדשים, למנוע מחמאס את האפשרות לשלוט בעזה, למנוע ממנו אפשרויות צבאיות, בקיצור לחסל את החמאס בשפה עממית יותר פשוטה. ויחד עם זה אני גם באותה משנה אומר שיהיה לזה גם מחיר מסוים, כי התמיכה האמריקאית בזכותנו להגן על עצמנו בלתי מסויגת, אבל יהיו ויכוחים נושאים של סיוע הומניטרי ומים וחשמל לאז וכיוצא באלה, ואנחנו נצטרך לדעת מצד אחד לעמוד על שלנו ולומר שאנחנו למשל כל עוד שלא מחזירים את כל החטופים לא מוכנים לשמוע על סיוע הומניטרי לעזה, מצד שני לא למתוח את החבל יותר מדי מול האמריקאים.
כל הדיווחים שאנחנו שומעים היום בתקשורת הערבית, אל ג'זירה ועוד מקומות, שאלו המקור להסתה, לרעל, להפצת הפייק ניוז ועוד ועוד, אגב משדרים כאן מישראל באין מפריע, מצלמים כל דבר, נמצאים בשטחי כינוס, אני סתם אומר ככה בערת אגב, זה משתפי פעולה עם האויב בזמן מלחמה לכל דבר ועניין, אבל הם מדווחים על כניסת שחורות לעזה וסיוע מונוטרי. מה שאני שומע ממך הם קשקושים, לא היה ולא נברא.
לא, בינתיים לא הייתה כניסת שחורות לעזה. אנחנו בדקנו את זה בוועדה היום מול הגורמים המוסמכים, ולמרות הפרסומים שהיו זה לא קרה, אבל אני מציע שכולנו גם נעקוב אחרי זה, כי יכול להיות שיקרו דברים כאלה, וזה חמור מאוד, כי זה יראה שאפשר ללחוץ עלינו קצת, ואנחנו מתחילים לשנות, או בעצם לא ככה ניסוח, חוזרים לכללי המשחק של פעם, כן. כמו שהיה לפני האירוע האחרון. ודבר שני, גם צריך לומר לכל מבקשי טובת הפלסטינים, שאם מישהו משלה את עצמו, שאם נעביר לשם סיוע, זה יגיע לאיזו סבתא מסכימה בת 70 בח'אן יונס וברפיח, אז הוא טועה ומטעה. כי זה יגיע בדיוק לפעילים של החמאס, למשפחות של המחבלים. זה בעצם הספקה לחמאס, לא לתושבי עזה, כן. וכולנו מבינים.
אוקיי, אתה יודע, את יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, והרבה מאוד מידע חשוף לעיניכם ולעיניכם בלבד, מידע מודיעיני ודברים אחרים, אז אני לא רוצה שתענה לי ברמה טקטית, אבל אולי אסטרטגית, כתמונת מצב כזו. האם היינו בעשור האחרון באיזה שבועים בקונספציה, בתהליך שככל שנזין את החמאס ונעביר לו כסף ונכניס עובדים, והוא לא רוצה אימות, זה רק הג'יהאד האיסלאמי, עובדה והוא בשקט, הטעו אותנו כל הזמן הזה באיזשהו עיסוק של עיוורון, או שהדברים האלה היו מוצקים על בסיס מידע, לא איזה הנחת עבודה, לא איזה פרשנות?
תראה, קודם כל, שורש הרוע, זה מה שקרה גם לפני 50 שנה, הייתה קונספציה. הייתה קונספציה אחרי מלחמת ששת הימים, שהם לא יעיזו, ועובדה, הם יעיזו אז, ויעיזו גם הפעם. והתפיסה הזאת שהחמאס מורתע הייתה תפיסה משותפת לדרג המדיני, לדרג הצבאי, לתקשורת. בקיצור, זה היה גם נוח לחשוב ככה, כי זה שקט יחסי, מי רוצה מתח, מי רוצה לרוץ למקלטים, מי רוצה אבידות כלכליות במשק, ואיך זה נגמר כולנו רואים. עכשיו, על מה זה היה מבוסס? זה היה מבוסס באמת גם על ההתנהגות של החמאס. הם כנראה הצליחו להרים עלינו ולהתנהג כאילו הם באמת עוסקים בניהול הרצועה, אוכלוסייה אזרחית, שהם בעצם ממשלה. מה שקרה בכלל...
כלומר, לא מבוסס על מודיעין, כי מסתבר שבאמת מודיעין רציני לא היה שם.
לא, תראה, לא רוצה באמת כמו שאתה אומר.
כן, נכון.
לא להתנס למה היה, מה לא היה, ואיפה היה ואיפה לא היה, אבל... אבל אתה יודע, במבחן התוצאה, כנראה שמה שהיה לא היה מספיק.
כן. טוב, בוא נדבר רגע על המלחמה עצמה. אנחנו שומעים מראש הממשלה, משר הביטחון. עכשיו, לפני זמן קצר, שר הביטחון מסיים הצהרה עם מקבילו האמריקני, מזכיר המדינה, והוא אומר דברים ברורים, זאת הולכת להיות מלחמה ארוכה, עם מחיר כבד, אבל אנחנו ננצח, נמוטט, נעיף את החמאס הזה מהאזור, נפרק אותו ועוד כל מיני ביטויים מהסוג הזה. אנחנו במקביל רואים את החיזבאללה, לוקח אחריות אמיתית על ירי נונטט, שמהם גם אתמול לצערנו נהרג חייל צהל, היום עוד ירי נונטט כזה שחיזבאללה לוקח אחריות, הם מאיימים ואומרים אם תיכנסו קרקעית לעזה, אנחנו מתערבים, אנחנו בנויים לשתי הגזרות הללו, חבר הכנסת אדלשטיין, אנחנו יודעים מה קורה?
זה לא יהיה פשוט, יהיה לזה מחיר, אבל צהל ערוך לזה, חייבים גם לומר ביושר, כמו שהופתענו בדרום, אנחנו ודאי שלא נופתע בצפון, וצהל יודע לעבוד כשלא מצליחים להפתיע אותנו, כך שזה לא יהיה מאבק פשוט, אבל דווקא בשונה מכל מיני קונצפציות שגויות, אני חייב לומר לך שבוועדה לא פעם על העניין הזה של אפשרות לאימות רב זירתי, יש כל מיני תרחישים שצהל בנה, ולכן אני כאן, לא רוצה לומר, לא מודאג, אבל מרגיש על קרקע יותר בטוחה לגבי האפשרות של התערבות חיזבאללהית או איראנית בצפון.
בכל הדיונים שאתם עושים עם מדינות זרות, מן הסתם גם עם האמריקנים, או לאו דווקא דיונים, או המידע שיש ברשותך, העובדה שחיילי ארצות הברית לא יהיו מעורבים בלחימה, כמו שאומר נשיא ארצות הברית, זה תקף לגבי רצועת עזה, לגבי גזרות אחרות, הכל פתוח?
לא, זה, אני חושב שבטוח לגבי כל גזרה, אני לא חושב שיש סיבה כלשהי שאנחנו לא נגן על עצמנו, החיילים...
אם תיפתח החיילים... פה זירה רחבה של חיזבאללה, ולך תדע איראן ועוד כל מיני גורמים אחרים, אנחנו כבשה מול 70 זאבים, וכדי להיות זאב, אולי אנחנו צריכים את התמיכה הצבאית שלהם ברמה מעשית.
אז כאן אני חייב לומר לך שהעובדה שיש נושאת מטוסים אחת ומתקרבת כבר השנייה, האמריקאיות אני מתכוון, בסביבתנו, זה דבר שמיד על רצינות הכוונות, ואני חושב שזה חשוב מאוד, זה מה שנקרא איום ממשי בשפה המקובלת, ואני חושב שהמסר הזה מחלחל טוב טוב גם באיראן וגם אצל חיזבאללה, וזה לא אומר שאנחנו, כפי שאמרתי, לא יודעים להגן על עצמנו, אבל במצב כזה צריך לעשות כל מאמץ להימנע מאימות רב זירתי, מלחמה כוללת באזור, וזה אינטרס עליון של ארצות הברית, לכן ארצות הברית לא באה להגן עלינו, אלא באה לשמור על האינטרסים שלה באזור.
טוב, ואנחנו כמובן ממשיכים עם החוסן, ראש למעלה, ובעזרת השם גם ננצח. שמענו היום על 199 חטופים, המידע הרשמי נכון לעכשיו, מספר שאולי עוד עשוי להתעדכן, אבל מספר חטופים מאוד מאוד גדול, רבים מהם גם אזרחים וילדים ותינוקות וקשישים וקשישות, אירוע מורכב בכל קנה מידה. עד כמה העניין הזה נמצא על סולם עדיפויות גבוה בשיקולים, בדיונים בוועדת חוץ וביטחון?
החזרת החטופים זאת אחת מהמטרות של הלחימה, כולם יודעים את זה, ואתה שומע זה גם מהמילואים שהתגייסו, כולם מבינים את גודל האירוע, אף אחד לא מתכוון להשאיר ולו חטוף או חטופה אחת שם בעזה, ולהודיע על סיום הלחימה.
חבר הכנסת יולי אדלשטיין, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, תודה רבה, בשורות טובות, ערב טוב.
ערב טוב.
תודה. אנחנו עם המשנה לפרקליט המדינה, עורך הדין רז נזרי, שלום לך, ערב טוב.
שלום, ערב טוב, המשנה ליועץ לשעבר.
אלא, המשנה ליועץ, סליחה, לשעבר. כשאנחנו מדברים על הסוגיה המשפטית בעניין הזה, יש כל כך הרבה היבטים, אבל בוא נפתח דווקא במעמדם של המפלצות, המחבלים, הרוצחים הללו שנמצאים בידינו, שהם לא שבועי מלחמה, והם לא טרוריסטים, והם לא... הם לא מים, הם לא שייכים לשום מדינה. איך אנחנו מה ההגדרה שלהם בחוק?
הם אנשי ארגון טרור, טרוריסטים. וכך התייחס אליהם גם המשפט הפנימי וגם המשפט הבינלאומי. הם יעמדו לדין, אנחנו לא הורגים אנשים, אנחנו הורגים אנשים בקרב, לא אנשים שנתפסו. הם גם מקור מדע מודיעיני וגם הם יעמדו לדין ויקבלו את העונש החמור ביותר כפי שמגיע בהקשר הזה. אבל זה לא כרגע... כלומר, מה שאנחנו מנסים כרגע, אם בהקשר הזה פונה אליי, אני התבקשתי לרכז את מטה המתנדבים, לרכז בהיבט המשפטי. את מטה המתנדים של
של החטופים, כן, מיד ניגע בזה. זאת מהות שיחתנו, אבל לפני כן עוד שאלה אחת בכל הסוגיות המשפטיות האחרות, לפני שנעסוק בנושא החשוב. יש היום כל מיני קריאות לנסות ולצמצם את כלי התקשורת, נקרא לזה, שמקושרים עם האויב, שמשדרים מכאן לכל מיני מדינות ערב, ומצלמים כל מה שהם רוצים, ולא תמיד הצנזורה הצבאית שולטת בזה. יש במשפט הישראלי בחוק, למיטב ידיעתך, כלים כדי להתמודד עם תופעה כזו? לסגור למשל רשתות כאן בארץ, או לעצור עיתונאים?
יש כלים משפטיים בהקשר הזה. בעבר, במבצעים קודמים, אני זוכר שהיו התלבטויות לכלפי חלק מהרשתות. התלבטויות היו בעיקר במישור המדיני, אם כן או לא. יש פה כל מיני שאלות של גם שאלות מדיניות ותקשורתיות, אבל יש כלים משפטיים, ואני גם לפחות ראיתי, ואני כרגע לא במערכת, אבל ראיתי פרסומים שיש כוונה לעשות בהם שימוש, שבה נעשה בהם שימוש במשפט הזה. יש אפשר גם להשיג את תקנות שעת חירום, זה חקיקה. בדמוקרטיה יש אכן כללים, אבל גם דמוקרטיה לא צריכה להתאבד, וגם דמוקרטיה יכולה בהחלט, היא לא צריכה לאפשר לאנשים שתומכים ומסייעים לטרור, בטח תוך כדי לחימה, גם אם לובשים אפודים של כלי תקשורת, מחזיקים מיקרופונים, מסייעים ללחימה של האויב נגדנו, אז ודאי שיש כלים משפטיים, אפשר לייצר את הכלים הללו גם באמצעות תקנות שעת חירום, ככל שזה נדרש. אני מניח שהמערכות עושות את הדברים הללו.
עוסקות בעניין. טוב, 199 חטופים שמוחזקים בידי החמאס, משפחותיהם מתארגנות, מקימות מטה עצמאי, אזרחי, עד שמקבלים איזה סעד מהמדינה עוברים כמה ימים, עד שמדברים איתם עוד כמה ימים, שזה עוד מסע התעללות, לא יודע, מכוון, חלילה, אני לא בא בטענות לאף אחד, אבל אלו העובדות. ובמסגרת המאבק שלהן הם גם פונים אליך כדי לקבל ליווי משפטי, ייעוץ משפטי. אז קודם כל בוא תרחיב, מה באמת אפשר לעזור, איך אפשר לעזור ברמה המשפטית למשפחות שנמצאות בעת הזו, במצב הזה?
אכן פנו אליי בשבוע שעבר דין דוד זלמנוביץ' שקים את המטה הזה, הוא בעצמו אבא לנערה שהייתה נהדרת באותה עת, בינתיים ברוך השם היא תודה לאל, היא נמצאה בשלום, ובן של רעייתו, בן הנהדרים, בן החטופים. הוא פנה אליי לסייע בבית המשפטי, לרכז את בעצם ייעוץ משפטי לפעולת המטה הזה. אכן המטה הזה הוקם למאות ואלפי מתנדבים ככה תוך יומיים שלושה גויסו כאן, אני מדבר איתך מתוך המטה כרגע, יש פה רצון אז של הרבה אנשים לסייע. קודם כל עשה סוג של יצירת דאטה, כמו בסיס נתונים, לדעת מי בעצם משפחות, כבר הסיטואציה הזויה שאנחנו נמצאים בה שמאות גופות וחלקם גם עדיין מזוהה, כמו ככל שחלקים יותר גופות מזוהות, ולכן גם בסיס נתונים מי נהדר, מי חלל, משתנה כל הזמן. לדבר עם המשפחות, אתה אמרת משהו על המדינה, כלומר אני לא דובר של המדינה, אבל אני מניח שהמדינה עושה כמיטב יכולתה, ומטבע הדברים מול אירוע כזה. נהייתי בתפקידים שונים במדינה מהצד השני, כשדובר על חטוף אחד, שניים, שלושה, עסקאות כאלה ואחרות, פה זה אירוע שאנחנו לא ידענו, גם בקשר של ההרוגים הרבים, וגם בקשר של הנהדרים והחטופים שכוללים אזרחים, חיילים, ילדים. ובהקשר הזה, יש פה ציר שעוסק בקשר המשפחות, גם לשאול אוזן קשה, יש פה ציר שעוצר בהסברה, בהקלטה, רעיונות של המשפחות, בהפצה בתקשורת הזרה, ליצירת דעת קהל. יש ציר שמסע ומתן, שאנחנו בקשר עם בחירים לשעבר המערכת, שבעצם נמצאים מתנדבים פה גם כן, אורי סלונים ויעקב פרי וכולי, אנשים שיהיו בתפקידים זה, בתפקידו של גל הירש כיום, אז בקשר עם גל הירש וצוותו, ויוסי כהן, ראש המוסד לשעבר שמסייע, וגל הירש, אנחנו נפגשים איתו, מסייעים בהקשרים האלו כל אחד מניסיונו, ואני התבקשתי גם לרכז את הציר המשפטי, שמסייע בשאלות שונות גם בהקשר הפנימי, וגם בהקשר הבינלאומי. במסגרת זאת, אתמול הוצאנו חוות דעת, שחתומים עליה, הצלחנו לגייס את מיטב המומחים בעולם למשפט בינלאומי. אין טעם להגיד למאזינים את השמות, כי זה לא, כלומר, כן, זה לא כן. כרגע הזה, אבל אני אומר, מומחים מהשורה הראשונה, גם בעולם, גם בחוץ לארץ וגם בישראל, וחוות הדעת הזאת מסבירה, מתארת, מסבירה בדיוק מדוע מה שקרה כאן זה גם פשע מלחמה, גם פשעים נגד האנושות, וגם רצח עם. צריך להבין, יש לזה חשיבות ברמה הבינלאומית להגדרת האירועים האלה כרצח עם, לפי אמנת רומא, גם ניסיון להשמיד חלק מהעם וחלק מקבוצה לאומית הוא פשע בינלאומי מהסוג של רצח עם, וזה מה שהחמאס ניסה לעשות פה, כמובן לא יצליח, ובעזרת השם וכוחות צהל אנחנו כמובן ננצח בסופו של דבר, אבל ודאי שיש פה ניסיון מוצער שלו להרוג יהודים באשר יהודים.
איך מתמודדים באמת מול, אתה יודע, מוסדות בעולם, כך את האום למשל, שהוא פרו-פלסטיני מובהק לאורך כל השנים, ועוד כל מיני מדינות באירופה, שלא תשמע, לא תשמע שם אמירות כמו של ביידן, אלא אמירות אחרות לגמרי. איך מתמודדים בסוגיה האזרחית? האם שם אתם כן מוצאים לפחות איזו אוזן קשבת לגבי מצבם של החטופים?
אז אנחנו קודם כל נעזרים בכלי המשפטי הזה שהכנו בכל מיני ערוצים. אתה הזכרת את האום, האום זה לא ערכאה ספציפית, זה לא בית משפט שאתה פונה אליו בעתירה ויש מסלול מסוים. האום זה מורכב מוועדות, מגופים שונים, זה אינטרסים של מדינות שונות, ואנחנו מנסים בעזרת מתנדבים שיש כאן גם בהיבט דיפלומטי בכירים לשעבר במערכת החוץ, משרד החוץ, גם משפטנים שונים שעובדים מול הערוצים האלה בעולם, אנחנו מנסים להפעיל כלי לחץ על מדינות רלוונטיות שדרכם גם החמאס מקבל מימון, מארחים את החמאס וכולי, מנסים ליצור את הערוצים האלה כדי לסייע בקטע המשפטי. הקטע המשפטי לא יפתור את העניין. חוות הדעת שהוצאנו, לא שהחמאס יקרא אותו ויגיד סליחה, לא ידעתי, עכשיו אני מחזיר את החטופים. יש לנו עסק פה עם ארגון טרור רצחני שעשה ועושה מעשה נבלה, הוא תמיד עשה את זה, תמיד ידענו את זה, אבל עכשיו גם כל העולם ראה את זה בשיא השפלות שהוא הגיע אליו. וצריך להבין, מבחינתנו החטופים, אנחנו דיברנו על זה כלומר בכל מיני הקשרים, האזרחים, החיילים, הילדים, כולם בעצם בני ערובה, כלומר אין פה מעמד של שבועי מלחמה, חמאס הוא לא מדינה, אין פה יחסי מדינות ששובה חיילים, גם החיילים בני ערובה לכל דבר ועניין, וזה ששם חמאס מחזיק אותם.
אז אולי צריך לשנות גם את הטרמינולוגיה אצלנו, כי אנחנו שומעים אצלנו החזרת הנשים והילדים, החזרת הקשישים, עושים סלקציה כבר מראש בתוך קבוצת החטופים הזו.
אני לא חושב שזה, כלומר, קודם כל ברמה, גם ברמה של מדינת ישראל וגם ברמה שלנו, אנחנו מתייחסים לכל החטופים כבני ערובה, ולא עושים הבחנה בין אזרחים לבין חיילים. זה ודאי, בטח ברמה המשפטית וברמת הדרישה הציבורית, זה להחזיר את כולם. זה שמדגישים בהקשר מסוים חולים או נשים וילדים, זה לא סותר, כי בסופו של דבר, גם בעולמות האלו, אם יש כרגע, ויש, ומתי החטופים פה, משפחות החטופים, גם מוציא פניות לארגונים שונים עם לגבי קבוצות של אנשים ואזרחים שצריכים תרופות. יש לצערנו בקרב החטופים אנשים שזקקים לתרופות באופן שוטף, וזה שהתרופות להגיעו אליהם, זה לא לסכן את חייהם. אז גם דרך הצלב האדום, גם דרך ארגונים שונים, מנסים ליצור את הדבר הזה. ובטח אם מנסים את האיום הומניטרי, להגיד, טוב, קודם כל בואו, תשחררו לפחות את הקבוצה הזאת, זה לא סותר, זה לא אומר שיש הפרנה, אבל קודם כל מנסים, הדרישה היא לשחרר את כולם, אבל זה שמנסים ללחוץ יותר בקשרים כאלו, זה לא סותר אחד השני. אני לא בתפקיד המדינה, אני לא יודע מה המדינה עושה, אבל אני מניח שהמדינה מנסה כמובן, גם ראש הממשלה הצהיר על כך שזה חלק ממטרות הלחימה, להחזיר את כל החטופים באשר הם. ואנחנו, במשפטי, מנסים לסייע כמיטב יכולתנו.
עורך הדין רז נזרי, לשעבר המשנה ליועמ"ש, תודה רבה על הדברים כאן. כמובן, כולנו ביחד, יחד עם המשפחות ויחד עם ההתנדבות הרבה שלכם, כל מי שעוסק במטה הזה, יש משהו שהציבור עוד יכול לעשות למען המטה, למען המשפחות?
הציבור שמאזין יכול להתנדב בכל מיני דרכים, בין אם דרך המטה, בין אם דרך התנדבות בחמלים שמארגנים ציוד לחיילים וציוד למשפחות מהדרום, מהצפון שפונו מבתיהם. תמיד אפשר לסייע, אם יש גם ציבור חרדי שמאזין, אז יש גם צהל פרסם אפשרות להתנדב, להתגייס בדרכים שונות בעת הזאת, בכל מיני מערכים שקיימים. כן. וכמובן גם להתפלל, זאת אומרת, גם תפילות, אנחנו
נמצא
תפילות איתם, ונקווה שיהיו בשורות טובות. בסופו של דבר,
שיהיה בשורות טובות וימים טובים. תודה רבה. תודה.
חודש טוב, חודש טוב.
אמן, חודש טוב, תודה, בשורות טובות. איתי גדסי, שלום איתי.
שלום, אבי, ערב טוב.
אוקיי, מושב הכנסת, מושב החורף, החל היום. כמובן בישיבה הזו, נשיא המדינה, יושב ראש כנסת, ראש ממשלה, יושב ראש האופוזיציה, לפי הפרוטוקול, אבל הכל סביב, כמובן, נטו הנושא, נושא המלחמה, כך גם הנאומים, תוך כדי זה גם הזעקות, כולם יורדים למרחב מוגן, התמונה אולי שהחמאס רצו לייצר, אבל בוא ספר לנו בעצם מה קורה שם היום.
בדיוק כמו שאמרת, זה היה נראה מתוזמן, גם הנושא של הטילים כמובן מתוזמן על ידי חמאס, ושמענו את הדברים, ראינו תמימות דעים בין חברי הכנסת היהודים, ראינו שחברי הכנסת הערבים החרימו, אבל חברי הכנסת היהודים, גם באופוזיציה, גם בקואליציה, כולם דיברו על כך שאת חמאס צריך למוטט ובאופן מוחלט, כלומר שלא יוכל לשוב לבנות את כוחו. אמר את זה גם יאיר לפיד, אמר את זה גם ראש הממשלה נתניהו, וכמובן גם נשיא המדינה, שדיבר גם על השצע החברתי, אמר מה שהיה הוא לא מה שיהיה, ואנחנו צריכים לשנות לחלוטין את התפיסה במדינת ישראל, גם הביטחונית, גם החברתית. תוך כדי נתניהו מסיים, יורד לדיון ביטחוני בקריה, גם שם הזקה תופסת אותו בדרך, מגיע לקריה, משוחח עם ולדימיר פוטין, נשיא רוסיה, השניים מדברים על כך שיש סיכון שהאזור כולו יבער כתוצאה ממה שקורה בעזה, כלומר מהתגובה הישראלית לפוטין זה קצת מפריע שישראל הולכת לנקוט בפעולה צבאית ברצועת עזה, הוא מדבר על כך עם נתניהו, כשכל זה במקביל אנחנו רואים שוב את התמיכה האמריקאית, ואנחנו רואים את בלינקן מגיע לפגישה נוספת גם עם שר הביטחון גלנט, שהשניים מסרו הצהרות, ולאחר מכן פגישה עם ראש הממשלה שלפי דעתי אמורה להתחיל ממש עכשיו, גם שם חוזרים ומגבים שוב את מדינת ישראל, אבל כמו שאנחנו מזהים בצלילים, הגיבוי האמריקאי והעובדה שאמריקה נמצאת כאן לשמור קרוב קרוב על כל מיני אינטרסים שלה, בין היתר העניינים של שמירת חוקי המלחמה, אמר את זה הנשיא ביידן בעצמו, אבל לא רק זה, גם העניינים ההומניטריים, כלומר מחוות שמדינת ישראל תעשה לפלסטינים ברצועת עזה, להערכתי בכלל, כל עוד ביידן לא יגיע לפה, לפחות כך זה נראה, הוא אמור להגיע השבוע, אבל כל עוד שהוא לא מגיע, ישראל לא תפתח במלחמה, זה לא הזמן שהוא יגיע בעיצומה של מלחמה, ולכן לדעתי יעשו את זה עוד לפני, או שכמובן ידחו את הביקור למועד מאוחר יותר, אחרי המלחמה, או אחרי הלחימה הקרקעית ברצועת עזה, כשלפי הערכות לפחות, הלחימה הזאת הייתה אמורה כבר להתחיל, אבל נדחתה גם בגלל מזג אוויר וגם בגלל שיקולים נוספים, בין היתר העובדה שמצרים מסרבת לקבל פליטים לשטחה, כל הדברים האלה אני מניח שיסתדרו ברמה המדינית, כי הלחץ המדיני שמופעל על כל האזור מצד כל השחקנים הולך וגובר מדי שעה.
ברמה הפוליטית אין שינוי עדיין בעמדותיהן של שאר סיעות האופוזיציה באשר להצטרפות לממשלה בעת הזו, אבל אנחנו כן רואים פגישה בין שר האוצר סמוטריץ' לבין אביגדור ליברמן מישראל ביתנו. מה הפגישה?
הסיפור הזה של הרחבת הממשלה שבו כמה, קודם כל הגיבוי הוא ניתן, אבל אין ספק שמבחינת הלגיטימציה הציבור בישראל רוצה לראות שגם הכנסת עכשיו מתאחדת בשעת חירום, וכמובן הממשלה, ושהקבינט מקבל את ההחלטות הנכונות, ולכן תמוע בעיניי, אומרים שזה בגלל שלא רוצים לתת לערבים את תפקידו יו"ר האופוזיציה, אני חושב שגם הדבר הזה יכול להסתדר בחקיקה, אבל אפילו אביגדור ליברמן שכבר הביע נכונות להיכנס, וכבר הוציאו בליכוד הודעה שהוא נכנס, גם הוא עדיין לא נכנס, והדבר הזה לפחות על פי מה שאומרים המקורבים לצדדים, מדובר בחובבנות של, גם של הליכוד שהוציאו את ההודעה הזאת תרם זמנה, וגם התנגדות אולי בתוך הבית של נתניהו לעובדה שליברמן יכהן.
וכך החל מושב החורף של הכנסת, כאשר אם היינו בעולם מתוקן, אז היום היו עוסקים שוב ברפורמה המשפטית ובחוק הגיוס ובתקציבים ובחירות לרשויות המקומיות, שעכשיו שר הפנים משה ארבל מציע לדחות אותם והגיש הצעת חוק בעניין הזה לדחיית הבחירות, ואנחנו כאמור נמצאים עדיין בתוך אירוע ארוך, מתגלגל, כואב, קשה, שבעזרת השם מסתיים בטוב. איתי גדסי, כתבנו בכנסת, תודה רבה.
בעזרת השם, תודה.
אנחנו עכשיו עם בן דרור ימיני, שלום.
שלום, שלום.
ערב טוב, אז אנחנו רואים דיונים בקבינט, רואים קבינט מצומצם, הרבה מאוד ישיבות, אותה תמונה של חיל האוויר פועל וכוחות קרקע ממתינים, נמשכת ונמשכת, אולי לא לאורך זמן, ואני שואל אותך, איך אתה רואה עכשיו את תמונת המצב, לא ברמה הטקטית, אלא קצת ככה, תרחיב לנו את התמונה לרמה יותר אסטרטגית.
אוקיי, ברמה אסטרטגית יש פה כמה שחקנים, וזה כולל כמובן את רוסיה, את סין, את סעודיה, וכמובן, בראש כולם את איראן. כאשר מה שקורה כרגע זה בעצם במידה זאת או אחרת, גם סין וגם רוסיה, הן המשטפיות של איראן. איראן לא מעוניינת בחבירה האמריקאית למזרח התיכון, ומה שאיים עליה בגדול זה הסכם ההגנה בין סעודיה לארצות הברית. כמובן שגם הנורמליזציה עם ישראל. דבר שהוא מכה די קשה לאיראן, מכה די קשה גם כן לברית שלה עם רוסיה וסין, כי זה מעמיק את החדירה של ארצות הברית לאזור, כפי שאמרתי. זה בגדול. זאת אומרת, ואם אנחנו שואלים את עצמנו רגע, למה העיתוי הזה של ההתקפה, אפשר להניח במידה די גדולה של ודאות, שהעיתוי נובע מהרצון להכשיל את ההסכם בין סעודיה לארצות הברית. זה לא מקרה אגב שבלינקן מיד מישראל טס לריאד כדי להיפגש שם עם NBS.
כלומר, כי אנחנו שומעים על התארגנות של שנתיים של החמאס ובחירת התאריך המדויק של ציון 50 שנה למלחמת יום כיפור, השישי באוקטובר, ועוד כל מיני נקודות ציון אחרות. אתה אומר, רבותיי, נכון שהחמאס יתארגן, אבל בדיוק מתי להוציא את זה לפועל, זה תוזמן עם העולם הערבי הגדול על פי רצונם של האיראנים.
נכון, חד משמעית, כי ואני מקווה מאוד שהם לא הצליחו, כי יכול להיות שאנחנו נביס אותם, בהחלט יכול להיות, אבל אין אופציה אחרת בעצם, מצד אחד, מצד שני, תהיה להם הצלחה אסטרטגית, אולי, רק אולי, יכשילו את ההסכם המשולש, ארצות הברית, סעודיה, ישראל, אולי.
טוב, אי אפשר לדעת. סיכרת כל כך הרבה מלחמות, בן דרור, אני לא יודע, מלחמת יום כיפור, היית חייל מן הסתם.
התגייסתי בדיוק.
התגייסת, כן, אבל מאז עברנו כל כך הרבה מלחמות וסבבים ועימותים ומבצעים וכל מיני שמות ודברים וקבינטים וראשי ממשלה ותגובות נוספות. אנחנו נמצאים עכשיו אולי מפני, מול השבר הגדול ביותר, כי יש פה אזרחים בשבי, יש פה תינוקות בשבי, דברים שלא היו מאז קום המדינה. אנחנו גם נמצאים מול מסע אדיר של יחסי ציבור בעולם שלא יחזיק מים עוד הרבה זמן, ויש לנו קבינט מצומצם שמורכב מחמישה או שישה אנשים. אלו אנשים שהכל על הכתפיים שלהם, זה מרגיע אותך?
א', אני לא מקנה בהם. אני ממש לא מקנה בהם. ואני מאוד מקווה שהשיקולים יהיו עניינים ורק עניינים, כי פה ושם כשאתה רואה כל מיני החלטות מסביב, אולי לא כאלה שקשורות בפעולה עצמה, אבל אתה לא תמיד יודע האם כל החלטה שהתקבלה, התקבלה על בסיס של שיקול ענייני ואינטרס לאומי. לא בטוח. אבל כן, אם אתה שואל האם עצם העובדה שהקבינט קיבל תגבורת בצורת שני רמטכ"לים לשעבר, אז כן, זה קצת יותר מרגיע. אגב, בעניינים האלה, זאת אומרת, החלוקה היא לא ימין ושמאל. אז זה לא שיש קבינט שהיה ימני ועכשיו הוא יותר מרכז. ממש, ממש לא.
לפעמים גם ההפך, בוא נאמר.
אתה צודק ב100%, לפעמים גם להפך, לפעמים דווקא אנשים שמגיעים מהשמאל, שמאל מרכז, הם דווקא הניצים ברמה הביטחונית, ודווקא אנשים הימים, ואגב נתניהו אחד מהם, כל מי שמכיר את ההיסטוריה שלו באימותים האחרונים, יודע שהוא בעיקר ניסה למנוע אותם, הוא לא סס אלי קרב.
הרבה מאוד זהירות, הרבה מאוד החלטות אחרי חשיבה ארוכה, וחשש ממחיר.
צריך לומר את זה מצד אחד לשבחו, באמת צריך לומר את זה לשבחו, כי שמעתי כל מיני טענות בשמאל שהוא ייזום מלחמה כדי להציל את עצמו. אלה כמובן הבנים, הוא לא יזם ולא יוזם שום מלחמה כדי להציל את עצמו, אבל ההבנים האלה נאמרו. אבל לצד זה שאני שיבחתי אותו על הזהירות המופלגת שלו, שהיא בהחלט דבר ראוי. הנה יש לנו צבע אדום באיזשהו מקום, לא חשוב, מסתדל.
לא, אם אין לנו כאן התראות בשידור, אז אנחנו...
כן, כן, כן. כנראה שזאת תהיה חלק מהמוזיקה שלנו, עם פס הקול שלנו בשבועות הקרובים. אבל יש עוד דבר. זאת אומרת, הוא בעצם, ההבלגה המוגזמת שלו גרמה גם לחיזבאללה וגם לחמאס להתחמש עוד ועוד. הרי כשהוא קיבל את התפקיד, זה היה מיד אחרי מלחמת לבנון השנייה. החמאס היה די, סליחה, החיזבאללה, היה גוף די מוכה. והיום הוא נחשב למיני מעצמה, מעצמת טרור אמנם, אבל מעצמה, ששלטת בלבנון. ומשהו קרה, השתיקה לא הייתה הדבר הבריא. עכשיו, נכון שכולנו עכשיו חכמים לאחר מעשה, כולנו חכמים לאחר מעשה, וגם לבקר את נתניהו ולהגיד למה לא עשית, זה לא שאחרים אמרו, יאללה,
ברור,
תעשה.
ברור, תעשה והוא לא התייחס, כן.
קפד את ראשם, הרי רובנו לא בדיוק ססים אל הקרב, לא רק נתניהו, רובנו לא בדיוק מחפשים את השקט, בתקווה שמשהו ישתנה והכל אולי
בוא יודע. נאמר גם את האמת, שאת הקונספציה השגויה מתבררת היום, כן, אבל את המצג מול אזרחי מדינת ישראל, שהחמאס חפץ בשקט, והוא שולט בענייניו ובאנשיו, והכל זה הג'יהאד האיסלאמי, הוא רק רוצה את מזוודות הכסף מקטר, והוא רוצה להוציא פועלים לעבודה בישראל, והוא סיים את מלאכתו באזור, כל הפוליטיקאים, מכל הצדדים, ימין, שמאל.
אני חייב לומר שיש לי כלל, כלל שלי שאני חושב שאני לא היחידי שמאמץ אותו, בתקופה הזאת אני לא רוצה לעשות חשבון, כן. עם אף אחד, לא ממחנה כזה, לא ממחנה אחר, עזבו. עזבו, אנחנו עכשיו במלחמה, חייבים להיות כמה
מקובל, שיותר מקובל לגמרי.
ועכשיו לספר ששיקמה ברסלר גרמה לזה, או שבנימין את...
לא לשם, לא, ודאי שלא, זה ודאי.
לא, אני לא שם ולא רוצה ללכת לשם, וכל הטענות האלה עכשיו הן טענות דביליות. אני חייב כן לומר משהו, בלי לומר שם, אבל ביקורת, ויש לי ביקורת קשה וביקורת כואבת, על מישהו שנמצא בתפקיד מאוד מאוד בכיר, שלפני 3 חודשים ישב נדמה לי זה היה בכנס הרצליה, ואמר, לא יקרה כלום בחודשים הקרובים, בשנים הקרובות, סליחה. למה לא יקרה שום דבר? כי מהסיבה הפשוטה שבעצם יש שם איזשהו סוג של התחלה של סגסוג כלכלי, זה התחיל עם 9,000 ועבר ל-10,000 ועבר ל-13,000 ולמעלה מ-17,000. עובדים מהרצועה שמגיעים מדי יום לישראל, שמכניסים יותר כסף מכל מה שקטר מכניסה מדי חודש. הם מכניסים יותר כסף, הם מפרסמים, אם יש קרוב ל-20,000 עובדים, כל אחד כזה במושגים שלהם מפרנס משהו כמו 7-8 משפחות. אז תעשה חשבון מה זה אומר. זה אומר שכמעט מתקרב לחצי מהרצועה שמתפרנסת בעצם על אותם קרוב ל-20,000 שעובדים בישראל. זה פשוט מספרים מדהימים. והנה הוא אומר, רווחה כלכלית, איזה יופי והכל יהיה טוב. ואומר זה אדם בכיר שצריך להיות בעניינים. עכשיו אני, כששמעתי אותו כבר אז, אני כמעט הלכתי את השערות, פה ושם פרסמתי מאמרים נגד אותה גישה שאומרת, תראו, עוני גורם לטרור, ולכן בוא ניתן להם רווחה כלכלית ונקטין את הסיכויים לטרור. עכשיו, במילה אחת, הבלים. יש מחקר ועוד מחקר ועוד מחקר ועוד מחקר, חלק מהם כבר פרסמתי במאמרים שלי בשנים האחרונות, חלק אני הולך לפרסם ביום שישי הקרוב. אין שום קשר, אבל שום קשר בין עוני לבין טרור. אלה שביצעו את פיגועי הטוף בארצות הברית, ה-19 בחורים, היו כולם, אבל כולם, ממשפחות הכי עמידות, מאוד מחונכים, כולם חיו במערב, חיים די טובים, חלקם אפילו חיים די פרועים. ושטיפת המוח היא זאת שהפכה אותם לטרוריסטים צמאי דם. אז, כן. אבל אני שומע את השטות הזאת שוב ושוב, שמעתי אותה בזמנו מג'ון קרי, ואז כשהוא היה שר החוץ, זוכרים, ג'ון קרי, הנה בואו מתמודד עם המצוקה, ואז הכל יהיה בסדר. אין שום קשר.
אין קשר בין מצב כלכלי לבין טרור. הטרור מונע משטיפת דת דתית, וככל שהיא קיצונית יותר, הוא מצליח יותר.
בוודאי. עכשיו, להפך, יש אפילו מתאם בין השכלה קצת יותר גבוהה והכנסות כלכליות לבין תמיכה בטרור. בדיוק להפך. למה זה כרגע לא ניכנס לזה? לא באנו לפה להציג עכשיו את כל המחקרים. אני רק אומר, נותן רק את הכותרות. והכותרות הן שאין שום קשר. עכשיו, אני מצפה, אני כן מצפה, הרי גם במוסדות, אני לא אגיד עכשיו מי היה ראש אותו גוף שאני מדבר עליו, אולי אחרי המלחמה יגיע זמן התחשבנויות, אז גם את זה אני אכתוב. אבל לגופים האלה שאני מדבר עליהם, יש גופי מחקר. איפה הם? איפה הם? איפה גופי המחקר? איך יכול להיות שאני יכול לאסוף את המחקרים הרלוונטיים, האמפיריים?
שהכל גלוי, כן.
שפורסמו גם באירופה, גם בארצות הברית, גם בישראל. זאת אומרת, יש מחקרים אמפיריים. ריבונו של העולם, מחלקת מחקר, זה בדיוק התפקיד שלה, לעשות את הזום אאוט ולתת את התמונה. והנה אני רואה שפשוט הם נכנסו לקונספציה, שוואלה, יש לנו קרוב ל-20,000 עובדים, ולכן הכל יהיה בסדר. לא, שום דבר לא בסדר. לא,
יבוא יום ונפתח את הכל ונשאל את הכל, כרגע התותחים רועמים, החיילים בחזית, הלב איתם.
כרגע האנשים האלה עסוקים במלחמה, והם עושים בדרך כלל עבודה טובה. הכישלון, שוב, כישלון של הקונספציה.
כן, אני לסיום גם רואה שכתבת על דרי, איש מנוסה בקבינט, ויש כן, עוד כמה, נכון. למרות שלא היו רמטכ"לים ואולי אפילו לא עשו צבא.
לא, אבל האיש מבין בעורף האזרחי כנראה יותר מכל אלה שיושבים היום שם. אתה מסכים איתי? היה שר הפנים קצנים. אז אני מאמין באמונה שלמה שבלי שום קשר לביקורת שיש לחלקים כאלה ואחרים בציבור עליו, על כל מיני פרשיות, ביקורת מוצדקת אגב, בזמנים אחרים. נכון לעכשיו האיש הוא פשוט הבקי ביותר בעורף הישראלי. הוא מבין את המשמעויות, הוא גם איש שקול מאוד בעניינים ביטחוניים. קחו אותו.
בן דורי מיני, תודה רבה על השיחה כאן, בשורות טובות.
תודה, בשורות טובות.
להתראות. אנחנו עכשיו עם אביגדור קהלני, שלום.
שלום אימרן, מה שלומך?
תשמע, ברוך השם, מקווים לטוב, אנחנו מביאים אותך כאן לשיחה כדי לקבל, כמו שאומרים, גם פרופורציות וגם מורל האזרחים חשוב בימים אלה. אז בוא תכניס אותנו קצת לפרופורציות. אמנם חטפנו פה התקפה קשה, הפתעה קשה, אבל אתה מכיר את ההפתעות האלה ומכיר את ההפתעה של מלחמת יום כיפור. מה, נעבור את זה?
תראה, ההפתעה שאנחנו קיבלנו פעם היא הפתעה כואבת מאוד, היא גם באמת קצת בושה והרבה ביזיון, אבל אנחנו צריכים כאוף החול, צריכים להתרומם ולראות מה עושים מחר, כי כל דאגתי לפחות ברגע זה, זה שהלוחמים שלנו יהיו המצוידים הכי טוב, שהמשימות תהיינה ברורות לכל אחד מהם, שכל המערכות הנשק שלהם יפעלו בצורה הכי טובה בעולם, והמורל שלהם שיהיה חזק מאוד עם תחושה של אחריות כלפי המדינה, זה מה שצריך לעשות כרגע. אנחנו לא יכולים כרגע לעסוק, יש גופים שיעסקו בכל הדברים, בכל הכאב, אבל ליבנו צריך להיות עם הלוחמים, לתת להם את כל הכלים כדי לנצח, ושאולי אף אחד מהם לא, טיפת דם שלו לא... תשפך ברצועת עזה. כך אני רואה את המצב. זה מצב קשה, זה לא מצב
שוקל,
אבל לוחם חייב בשדה הקרב לראות את הסביבה הקרובה שלו, ואם הוא מוכן לבצע את המשימה, זה מה שהוא צריך לעשות כרגע.
לגמרי. אני רוצה לשאול אותך על עוד נקודה שאולי גם כן ממשק מאוד זהה למלחמת יום כיפור, כי אנחנו מדברים עכשיו על הגיבורים שהיו שם בזמן אמת, המעטים מול רבים, כיתות כוננות, השוטרים הראשונים שנתקלו במחבלים, החיילים הראשונים שהגיעו, אלו שבאמת נלחמו לפעמים עם נשק קל מול RPG, כדי להציל משפחות ולהציל ילדים, ורמת התסכול האדירה שמלווה רבים מהם, למה לא ידענו, למה לא אמרו לנו, למה לא באנו קודם, או כל מיני כאלה דברים, אותך ליוו אחרי המלחמה, כי אתה היית גם סוג של כיתת כוננות בצפון, ברמת הגולן, אם נקרא לזה כך, שכולם היו רדומים והיינו בטוחים שלא קורה כלום, והייתם כיתת כוננות, אמנם עם כמה טנקים, אבל זה די זהה מול הכוח שנתקלתם בו. יש את התחושה הזאת של התסכול אז, שאתה יודע לספר לנו, של רק אם הייתי יודע, אם רק היו אומרים לי 5 דקות קודם, אתה יודע, כל השאלות שאין להם תשובה.
אני אגיד לך, השאלה שלך היא מובילה כאילו למודיעין וכן הלאה, אני לא... אף פעם לא לבשתי חגורה בגלל שהמודיעין אמר לי שהמכנסיים שלי יפלו. לא, שמתי חגורה, ואם הייתי מאשש קצת, הייתי שם גם שלקש. כלומר, אין פה כל הזמן השיטה להרשים את המודיעין, לא ידענו, היא לא נכונה. אדם צריך להגן על ביתו, כי הוא יודע שאם ביקרה, והוא צריך להכין את עצמו להגן על ביתו. לכן השיטה להרשים את המודיעין, וחושבים שהם גאונים שיודעים בדיוק מה הולך.
אילו כל הנבואה נמצאת אצלהם, כן.
לא, כן, זה לא נכון, החשיבה לא נכונה. זה כמו שאתה מתקדם, ואתה כל הזמן אומר, המודיעין לא אמר לי שיש אויב על הגבעה ממול, ופתאום הוא זה, אז תתקדם, תעשה את הדברים כמו שצריך לעשות אותם. אני בתפיסת העולם שאני מקבל מידע מהמודיעין, אבל לא סומך עליו, לא בגלל שהם אין שם אנשים טובים, אלא אני צריך לסמוך על עצמי, להכין את עצמי. עכשיו תראה, יש פה קשר מערכות כולל, לא אומר, קל עכשיו להשים את האוגדה וכן הלאה. יש פה קשר מערכות, תראה, אנחנו בנינו גלמים, אנחנו משתחווים להם. אתה יודע שהבירוקרטיה במדינת ישראל היא פשוט הרסנית, הרסנית. ואם רוצים לתת נשק לכיתת כוננות, אני ראיתי את האנשים האלה מרוריינים לפני חודשיים, אומרים מה הם רוצים, מה אני אקה, מה אני אעצור, כי אני נגעתי בנשק והוא נפל לי מהיד, ועכשיו לא נותנים לי אישור, והפרקליטות מגישה כתב אישור. יש פה כשל של מערכות שהם, מי שאחראי על ההגנה צריך הוא לבנות את כל הפקודות, פקודות פתיחה באש ונצירת האש, ולתת את הכלים לאנשים להשתמש בהם. עכשיו לא יכול להיות שאנשים שלא עוברים את החוויה הזו של לעמוד נוכח פני האויב ולשלם במחיר של, של, של גופם,
לא מבינים לא, למה הם צריך הם לחסוך את הבירוקרטיה, כן.
צריך לחסוך את הבירוקרטיה, דבר אחד, אבל צריך לשנות להם הרבה מאוד חוקים, ולתת את הכלים לאלה שצריכים לעשות את המלאכה. ונכון,
עמדת בראש האגודה למען החייל, והיית ראש אגף הביטחוני החברתי במשרד הביטחון, והתעסקת הרבה גם עם הלוחמים, עם בני משפחותיהם, עם השכול, עם המשפחות, עם הצרכים שלהם, וגם כאן אנחנו שוב עכשיו עם מספר מאוד מאוד גדול, ובירוקרטיה גם. כמעט אותו דבר.
יש לפעמים איזה, יש כל מיני דרישות, באים אליי כל מיני דרישות, גם כן יש דרישות של פינוק ויש דרישות של נשק. קרמי זה נשק. דברים אחרים זה פינוקים. אני קורא את הפינוקים, זה מילה קשה, אבל זה נשק לא צריך להיות מחסור לאדם אחד. נשק, קרמי זה נחשב כנשק, זה צלם מבחינתנו. אז זה דבר שצריך לדעת להבדיל בין זה לבין זה. תשמע, מה שאני יכול לומר לך, שהרוח הלחימה של האנשים שלנו הוא פשוט מדהים, מדהים. אני כל פעם מתפעל מהדבר הזה. הלו, מי שינצח זה לא הטנק ולא המטוס ולא זה. מי שינצח זה הרוח של הלוחמים, שהם צריכים לחוש את האחריות כבי עם ישראל. הם צריכים להסתכל אחורה ולראות את כל העם צופה בהם ונותן להם תמיכה. וזה הנשק החזק ביותר שצריך להיות. אבל אנחנו צריכים לשנות הרבה מאוד מערכות, אפילו את זה שלבנות בית לא צריך 5 שנים לקבל את היישוב.
כן, עולם הבירוקרטיה הישראלי, נקווה שגם הוא יקבל אולי תפנית אחרי האירוע המטלטל הזה שהמדינה נמצאת בו עכשיו. נהיה חזקים, כמו שאתה אומר, למען החיילים שנמצאים בחזית, וגם למעננו, למען העורף, שאנחנו חזקים וחסונים, והרוח חזקה, אז הרוח היא זו שמנצחת. תת-אלוף המילואים, אביגדור קהלני, גיבור ישראל, שעבר שר ביטחון, נשוי לביטחון פנים. לא נמנה כאן את כל שרשרת המעשים הטובים שעשית למען עמנו וארצנו, שתהיה בריא.
תודה רבה, וגם אתה. תודה.
תודה, להתראות. אנחנו לקראת סיום השעה הזו, בשעה הבאה עם עוד כמובן גם דיווחים, עדכונים, ועוד חלק מהסיפורים שמלווים את היום העשירי של המלחמה הזו. אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר, ולא לשכוח לרגע את מה שאמר לנו דוד המלך, משפט שנכתב לפני אלפי שנים ומוכיח את עצמו שוב ושוב ושוב, פעם אחר פעם, בצורה מדויקת ומדוקדקת. היום קראתי את פרשת כי תבוא, לא עלינו, את הכללות הנמצאות בו, ומי שיתעמק בפסוקים ובמילים יראה שזה הדוח מודיעיני המסווג ביותר, החכם ביותר, שכבר חזה הכל מזמן, והכל כתוב ומופיע שחור על גבי לבן, ואנחנו רק צריכים ללכת לסוף הפרשה ולקיים את הנאמר בה, וללכת בדרכיו ולשמור את מצוותיו, ואז יש לנו גם ביטחון וגם אמונה, שום דבר בעולם לא יצליח לנצח אותנו. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לפנחס בגד על הביצוע הטכני. שווים מיד אחרי חדשות השעה 8.
המרכזית עם אבי ממרן, מיד נשוב.